אהלן, תודה רבה שבחרתם לצפות בעוד סרטון כאן בערוץ שמוקדש לחפירות על קולנוע ולרלורים על סרטים, והיום אנחנו נדבר על מי שהיה אמור להיות הברוס וויליס החדש, וסוג של נהיה ברוס וויליס החדש באיזשהו מקום, ועל הסרט החדש שלו, הקברן. וכשאני אומר קברן, אני לא מתכוון לאנדרטייקר, ואלוהים יודעת כמה הייתי רוצה לראות סרט שבו מישהו מגלם את האנדרטייקר. הוליווד, לטיפולכם. לא, אנחנו מדברים על ג'ייסון סטייתם ועל הסרט החדש שלו, The Beekeeper, הקברן, כי הוא מטפל בדבורים. תודה רבה שאתם כאן איתי בערוץ, בפורמט, בחיים. היום אנחנו נותנים ביקורת על הקברן, על ההיט המשוגע של ג'ייסון סטייתם ששובר קופות ברחבי העולם, ולפי מה שאני שומע גם כאן בישראל. ואני מראש אומר, הסרטון היום יהיה קצת מוזר, אנחנו נדבר על הקברן ואנחנו ניתן את הביקורת על הקברן, ואז אנחנו נעבור לסרט אחר של סטייתם, שאתם תבינו למה אנחנו נדבר על הסרט האחר ההוא בהמשך הסרטון. אז אם אתם נהנים מהתוכן הזה, אני שמח שאתם כאן, תנו איזה לייק, תנו איזה סאבסקרייב, זה רק יעזור לערוץ לגדול ולהתרחב ולהביא עוד גיקים וגיקיות כמוכם כאן לערוץ, שנוכל ללרלר כאן למטה בתגובות, על למה אנחנו כל כך אוהבים את ג'ייסון סטייתם ולמה הוא מעצבן אותנו כל כך בשנים האחרונות. בואו נדבר על זה. אז למי שלא יודע, הקברן הוא סרטו של הבמאי דייוויד אייר, שכתב את הסרטאי קורט ווימר, אנחנו תכף נחזור לשמות האלה. סטייתם מגלם בסרט הזה קברן, ביקיפר, שעושים משהו מאוד לא נעים לחברה שלו בתחילת הסרט, והוא יוצא למסע נקמה, והמסע נקמה הזה מגלה עוד ועוד סודות בדרך, והופך את כל הסרט הזה לסרט נקמה מופרע לחלוטין, על גבול הפוליטי באיזשהו מקום, שבעצם הוא ריפ-אוף מוחלט של ג'ון וויק. עכשיו, על פניו זה אחלה, סבבה? אני אוהב מאוד את ג'ייסון סטייתם, אני אהיה הראשון להודות שהוא לא עושה סרטים טובים, וזה ממש בסדר. כשאנחנו באים לראות סרט של ג'ייסון סטייתם, אנחנו יודעים שזה הולך להיות מותחן אקשן גנרי עם מכות ופיצוצים, והוא ייתן את הבעיטה הקדמית המטורפת שלו ואת התנועות המשוגעות שלו, והקריזמה המאוד מאוד ברורה שלו תהיה חלק מרכזי בסרט. אף אחד לא מצפה לכלום מהסרטים האלה, כולל ג'ייסון סטייתם בעצמו, שאמר לא פעם ולא פעמיים שהוא לא מחפש לעשות יצירות מופת וסרטי איכות, הוא רוצה לעשות סרטים שהקהל שלו רוצה לראות, סרטים שיעשו הרבה כסף, וזה בסדר גמור. בתור מישהו שמאוד אוהב סרטי בי-מוביז וסרטי מכות ואקשן פשוטים וברורים, אין לי שום בעיה עם זה, תנו לי כאלה מלא, אני אשמח לראות אותם, אני אפילו את חלקם הולך לראות בקולנוע לפעמים. אז כשיוצא סרט חדש של ג'ייסון סטייתם, אני כנראה כמוכם גם, אין לי שום ציפיות. אני מצפה לקבל את המנת אקשן ומנת הקריזמה שלו, ושיהיה מכובד, זה מה שאני בדרך כלל מעדיף, שזה יהיה מכובד, שזה יכבד אותי כצופה, וזה יכבד אותו ככוכב פעולה. בהרבה מהמקרים זה מה שקורה, היו לו המון סרטים שהם לא סרטים טובים בשום צורה, אבל הם עושים את מה שהם צריכים לעשות, וזה כיף וזה אחלה. סתם לדוגמה, Death Race, אחד הסרטים היחידים הטובים שפול W.S. אנדרסון ביים בחייו, ואני מאוד אוהב את הטרנספורטר המשלח הראשון, השני והשלישי נוראים בעיניי, ובליץ הוא אחלה, ו-The Killer Elite היה בסדר גמור. ג'ייסון סטייתם, נו, אנחנו באים לראות סרט שלו, אנחנו יודעים בדיוק מה נקבל, וזה בדרך כלל סבבה לגמרי, זה עונה על הציפיות שלנו. כשאני בא לראות סרט של ג'ייסון סטייתם, אני גם לפעמים מקווה שהוא יפתיע, כי הוא יכול, כי לפעמים הוא רוצה. אם אתם זוכרים, לפני כמה שנים היה לו סרט שנקרא פארקר, שאנחנו נדבר על הסרט הזה בהמשך הדרך בערוץ. פארקר לא היה סרט טוב במיוחד, אבל היה לו קטע והיה לו משהו אחר, והיו שם שאיפות. היה לו סרט מאותה תקופה שנקרא Redemption, אני לא זוכר איך קראו לזה בעברית, סרט בריטי שהוא אשכרה שיחק בו. בתחילת הקריירה שלו הוא עשה סרט שנקרא לונדון, שזה דרמה קאמרית על גבול המחזה מצולם עם קריס אבנס ואיתו הכי לא צפוי שיש. סלולר, שזה לא סרט טוב בשום צורה, אבל הוא שיחק שם את הבד גאי, היה סרט עם פרמיס מאוד מעניין, והפרפורמנס של סטייתם היה קצת שונה ממה שאתה מצפה אליו. הסרטים שלו עם גיא ריצ'י, חלקם לפחות, כי נניח את האחרון שלהם לא סבלתי, אבל את Wrath of Man, שומר טינה, סרט פנטסטי, באמת סרט פנטסטי ופרפורמנס מעניין שלו, שלא לדבר על הסרטים הראשונים שבהם הוא פרץ לעולם, שזה לוק, סטוק וסנאץ'. אז אנחנו יודעים שהוא יכול לעשות דברים אחרים, ואנחנו יודעים שהוא יכול לעשות דברים טובים יותר, או מורכבים יותר, או מפתיעים מסתם סרט אקשן גנרי. אז כשסטייטם עושה סרט שעל פניו יש לו תקציב מאוד גדול, ובמאי כאילו בעל שם כמו דייוויד אר, שלפחות הטריילר הבטיח משהו מעניין, ואתה רואה פתאום שבקאסט יש אפילו את ג'רמי איירונס, אתה אומר, אוקיי, יש מצב שזה יהיה קצת יותר מסרט סטייטם טיפוסי, ויש מצב שיהיה אפשר לדבר על הסרט הזה בקטע עמוק יותר. אז התשובה היא לא, סבבה, וזה, אני מודה שזה אפילו קצת יחזב אותי, אבל זרמתי עם זה. התשובה היא לא, ואני שוב אומר, זה ממש בסדר, כשבאים לראות סרט של ג'ייסון סטייטם, לא מצפים לשום דבר מעבר למכות הגנריות ולאקשן שלגמרי עושה את העבודה. אז אם זה מה שאתם רוצים, ואלוהים יודעת שזה מה שאני רוצה לפעמים, בטח בתקופה קשה כזאת, אז תדעו שדה בי קיפר נותן את זה. הוא גם נותן תסריט לא טוב, אני אגיד את זה בצורה הכי פוליטית שאפשר, זה תסריט לא טוב, והוא בעיקר מוכיח שדייוויד אר, עם כל הרצון הטוב, הוא לא במאי טוב. סבבה? סליחה, כן, אני יודע, דייוויד אר עדיין רוכב על תהילת יום אימונים מסוכן, שהוא בעצם לא ביים, הוא רק כתב, ויש לא מעט אנשים שחושבים שזה סרט הדרמת מלחמה שלו, עם ברד פיט ושייל אבוף, לא מעט אנשים אהבו את זעם, אני באופן אישי לא אהבתי את זעם, אני חושב שזה הסרט משעמם ולא ממצא בכלל. ומתברר עם השנים שדייוויד אייר הוא פשוט במאי לא טוב, אין מה לעשות. יש לו כמה דברים מאוד ברורים, מאפיינים שלו שחוזרים על עצמם בכל הסרטים שלו, בעיקר העובדה שהוא מאוד אוהב גברים מכוערים עם שפם שהולכים מכות, וזה מאוד מעצבן כי זה בעיקר מכוער, אבל כנראה שהוא פשוט באמת לא במאי כל כך טוב, ומלא אנשים כאילו בעדו, כי הוא כזה, לקחו לי את יחידת המתאבדים, את ה-Suicide Squad, והיה לי שם הסרט יותר טוב, וזה וזה וזה, וכתבתי את Training Day. בסדר, אחי, כתבת את Training Day, ויש מצב שיש לך גרסה טובה יותר של Suicide Squad, אבל אם לשפוט לפי שאר הסרטים שדייוויד אר עשה, אז לא. הוא לא במאי כל כך טוב. אני מפרגן לו שימשיך לעבוד, שימשיך לעשות סרטים בכיף שלו. אני באופן אישי ויתרתי על הציפיות מהסרטים הבאים שלו, ודה בי קיפר בגדול מוכיח את זה בצורה הכי ברורה, כי זה כאילו לא הסרט דייוויד אר שהייתם מצפים, וזה גם לא תסריט שהוא כתב, והוא לגמרי כאילו במאי שכיר, אבל הוא יכול היה לעשות פה משהו כל כך הרבה יותר טוב ממה שהיה לו. ועם זאת הוא בחר לעשות סרט מאוד גנרי, שאפילו לא מתאמץ להסתיר עד כמה הוא ריפ-אוף באמת בוטה של ג'ון וויק. וזה אחת הבעיות הגדולות שיש לי בסרט הזה. כי ממש ביט אחרי ביט בתסריט אפשר לראות איך קורט ווימר, שתכף נדבר גם עליו, הוא ראה את ג'ון וויק הראשון ואת ההמשכים, ואמר, אוקיי, אני אכתוב בדיוק כזה. ליטרלי אותו תסריט, אותם מהלכים, כמובן שינו את העלילות ושינו את הפרטים, אבל זה ממש אותו סרט, רק לא טוב. והוא לא טוב כי, קודם כל ברמת האקשן והעמדות הסצנות והפיל הוויזואלי, דייוויד אר הוא פשוט במאי פחות טוב מהבמאים של ג'ון וויק המקורי, וספציפית מצ'אד סטיילסקי שהמשיך את הפרנצ'ייז. אין לדייוויד אר כאלה שאיפות ויזואליות, אבל יש מקומות שהוא ממש מחכה ומנסה לחכות את הסטייל של ג'ון וויק, וזה מאוד לא קונסיסטנטי לאורך הסרט. בנוסף, ההופעות משחק בסרט לא טובות, כאילו ג'רמי איירונס תמיד, ג'רמי, הוא תמיד טוב, אבל רואים שהוא הכי מחלטר, כל שחקני המשנה שמסביב לג'ייסון סטייטם לא מספיק טובים. אני חייב להודות שכן, ה-20 דקות הראשונות, אפילו חצי שעה הראשונות, היו בשבילי ממש פן, כאילו החיקוי של ג'ון וויק היה צועק, צעקני בקטע אחר, אבל ממש נהניתי, כאילו גם נהניתי ברמה הרגשית, כי מה שעושים לחברה של ג'ייסון סטייטם הוא באמת מעצבן, הוא מפעיל את הגיבור והוא גם מפעיל אותנו. אבל הסרט הולך למקומות כל כך הזויים ומופרעים, שלא להגיד קונספירטיביים, שלא להגיד פוליטיים, שתכף אני אתן גם קטנה על זה, שזה כאילו בשלב מסוים, I zoned out ואמרתי, עזבו אותי, תנו לי רק את המכות, יאללה, תביאו את זה. וזה עוד משהו שפחות אהבתי בסרט, כי אין מה לעשות, ג'ייסון סטייטם עם כמה שהוא שחיין במקור, ואטלט ושרירי וזה וזה, הוא בן 55. בואו נשים את הדברים על השולחן. הוא לא יכול לעשות את הדברים שהוא עשה אז בימי המשלח, הטרנספורטר, שזה באמת אחד מסרטי האקשן שהכי אהבתי מהתקופה ההיא, הוא כבר לא יכול לעשות את הדברים האלה סתם ככה בכיף שלו. הוא צריך כפיל, שזה ממש בסדר. תעשו את זה כמו שצריך. כאילו, חצי מהסצנות אקשן ב-The Beekeeper, אני רואה את הכפיל ואני רואה איך מרמים אותי ברמה הקולנועית. אלה דברים שלגמרי מוציאים אותי מהסרט ומרגיזים אותי פעם אחרי פעם. כשאפילו את הדבר הזה, שזה האלף בית של סרטי אקשן הוליוודים, לא מצליחים לתת לי. וזה משהו שלגמרי עומד לרעתו של הסרט ושל דיוויד אייר כבמאי, כי זה עבודה שלך כבמאי, ברמה הטכנית, לרמות אותי ולמכור לי את האשליה הזאת. אז זה לא עובד גם פה. ג'ייסון סטייטם מופיע רק בשוטים הקדמיים, כל שאר הסצנות אקשן שלו, זה בבירור כפיל, זה לגיטימי, שוב, הוא בן 55, אבל כשאני מבחין בזה בסרט, זה לגמרי מוציא אותי מהסרט. אמרתי כבר כמה פעמים שאנחנו נדבר על התסריטאי קורט ווימר, הוא אחראי על סרט שאני מאוד אוהב שקוראים לו איקווליבריום, שכבר דיברתי עליו בסרטון שנמצא ממש כאן. אבל מאז קורט ווימר התברר כבאמת סתם עוד במאי, ייתכן והתפלק לו הסרט הראשון שלו, כי כל מה שהוא עשה מאז היה לא טוב, הוא כותב הרבה, הוא בעיקר תסריטאי, ואם יש משהו שאפשר לשים לב בתסריטים שהוא כותב, שהם תמיד למערכת ההוליוודית המשומנת, אף פעם אין פה משהו יצירתי או פורץ דרך, ואם אפשר לשים לב משהו בתסריטים שלו, זה שהם מונפצים ומופרכים תמיד. הטוויסטים שלהם משוגעים לגמרי ולא הגיוניים, ההתפתחויות העלילתיות בסרטים שהוא כותב הן לא הגיוניות בשום צורה, זה הכי בייסיק שאפשר ו... כאילו זה בסדר, אין לי בעיה עם זה. אבל שוב, גם במקרה של קורט ווימר, סיימתי עם הציפיות. אני לא מצפה לשום דבר טוב, כמו עם דיוויד אייר. וזה כאילו מצד אחד מבאס אותי, כי The Beekeeper יכול היה להיות אחלה סרט אקשן לקולנוע בכיף, והוא עוד סרט ג'ייסון סטייטם, אחד מהחמישה שהוא עשה בשנת 2023, אני שוב אומר, זה בסדר לגמרי, ועובדה שהקהל מת על זה, גם בארץ, גם בחול. אם אתם יודעים, באוסטרליה הסרט הזה היה אמור לצאת, חברת ההפצה לא האמינה בסרט, חשבה שזה סתם עוד מותחן straight to DVD קלאסי של סטייטם, אז הם הוציאו את הסרט על איזה 50 או 100 מסכים בלבד בכל אוסטרליה. ואחרי שבוע הם הבינו איזה טעות הם עשו, והם קיבלו מלא פניות זוהמות מצופים ששואלים, למה הסרט לא נמצא בקולנוע הקרוב לביתי? והם הוציאו את הסרט על איזה 2000 ומשהו מסכים שבוע אחר כך. הקהל מת על ג'ייסון סטייטם, והקהל בעיקר רוצה לראות אותו עושה סרטי אקשן בתקציבים גדולים. אז The Beekeeper הוא לא התקציב הכי גדול שיש, וזה עדיין בי-מובי, אבל זה בהחלט גדול יותר ומרשים יותר מסרטים אחרים שהוא עשה במרוצת הקריירה שלו. אז אין ספק שזה עובד לו, ושוב, אם זה מה שאתם מחפשים, כי לפעמים זה גם מה שאני מחפש, זה עושה את העבודה. אבל זה יכול היה להיות יותר טוב, הרבה יותר טוב, עם קצת יותר תשומת לב לתסריט, עם קצת יותר תשומת לב לבימוי, אולי פשוט עם במאי אחר, וביקיפר יכול היה להיות הרבה הרבה יותר טוב. ולפני שאני אתן דוגמה לאיך הוא יכול היה להיות סרט יותר טוב מסתם עוד מותחן ג'ייסון סטייטם קלאסי, אני רוצה להגיד דבר אחד, שוב, אני מודה לכם שאתם כאן איתי בסרטון, בערוץ, אם אתם נהנים מהתוכן כרגיל, תנו איזה לייק, תנו סאבסקרייב, זה יעזור. אם אתם מאזינים לפרק הזה בספוטיפיי או בפלטפורמות פודקאסט אחרות, זה מכיוון שחלק מהתכנים של הערוץ זמינים עכשיו גם כפודקאסטים. אבל חשוב לכל מי שמאזין ואולי חדש כאן בערוץ, הרבה מהתכנים של הערוץ לא יהיו זמינים כפודקאסטים, הם זמינים רק ביוטיוב, כי אני איש של וידאו ושל יוטיוב, אני אוהב את יוטיוב, זה הבית השני שלי. אז מי מכם שנהנה מהתוכן ורוצה לשמוע ולצרוך עוד, בואו ליוטיוב, יש פה עוד מלא. ובאופן כללי זה גם הדרך שאם אתם רוצים ככה להראות תמיכה ולעזור לערוץ וזה וזה וזה, בואו ליוטיוב, תנו איזה לייק, תירשמו לערוץ, אולי תרצו גם להגיב כאן בתגובות. זו הדרך להיות חלק מהקהילה הנהדרת שאנחנו בונים כאן של גיקים שמתים על המילה פנומנלי ואוהבים ללרלר על קולנוע וסרטים. בואו אני רק אסביר למה אני מתכוון כשאני מדבר על העניין הפוליטי. זה סרט שבאיזשהו מקום בז לממסד ומציג לנו סיטואציה שבה הממסד כולו מושתת על שקר ושחיתות ופשעים, ושיש איזשהו דיפ סטייט עמוק שם בפנים, או ארגוני צללים שאפילו הגבוהים ביותר בממשל לא יודעים על קיומם, והדמויות הראשיות, הדמויות של השוטרים, הסוכני FBI, שרודפים אחרי הדמות של ג'ייסון סטייתם, מקלפים את השכבות לאט לאט ומבינים שיש עולם צללים נסתר שאף אחד אחר לא יודע עליו, ובעצם המערכת כפי שאנחנו מכירים אותה מתפקדת לא כמו שאנחנו חושבים, אלא במחשכים. שזה בגדול התיאוריות של QAnon והתיאוריות של האלט-רייט וכל הקונספירציות המשוגעות ביותר שהם יכולים לחשוב עליהם, הכל תמיד עוסק בזה. והגיבור של הסרט, שאגב הוא גיבור מאוד פגום כי הדמות של ג'ייסון סטייתם לא לומדת שום דבר במהלך הסרט, הוא מעין קריש ששוחה במים שברגע שמפעילים אותו הוא יוצא לדרך ולא לומד כלום, וזה כבר אומר שיש פה תסריט בעייתי, אבל נשים את זה שנייה בצד. הוא סוג של מייצג את השאיפה של האדם הממוצע לצאת מהמערכת ולפתור את הבעיות של העולם בדרך שלו. שזה בגדול מה שבדרך כלל קורה ברוב סרטי ג'ייסון סטייתם. זה בן אדם אחד שלוקח את החוק לידיים והולך להשליט סדר בעיירה. כמו כל מערבון שמחבל את עצמו. לא סתם הדברים האלה פופולריים תמיד ותמיד יהיו במיינסטרים בצורה כזאת או אחרת. מה שהקברן עושה זה בעצם להכניס לכל התבנית העלילתית המאוד שחוקה ומוכרת ומנחמת הזאת את הנושא של המדינת צללים, הדיפ סטייט. מה שהופך את הסרט לבעצם סוג של משרת את הקהל האלט-רייט או הקהל הקונספירטיבי, ויש בסרט הזה התנסות בעיניי מאוד גדולה מעל הקהל הזה, כי אם זה היה נעשה בצורה אינטליגנטית ושמכבדת את הצופים עם תסריט טוב ומשחק טוב והכל היה טוב בסרט, אז הייתי אומר, אוקיי, אז זה משרת את הקהל הזה באיזושהי צורה, אבל לפחות זה מכבד אותו. הסרט הזה לצערי אפילו גם את זה לא עושה, והוא פשוט מגיש את זה כמו מנת מקדונלד, זה הכי פשוט, הכי זול, הכי מחומם. אז אני לא אומר שזה פגם לי בצפייה וזה פגם לי בהנאה, כי שוב, אני בא לראות סרט של ג'ייסון סטייתם בשביל לראות איך הוא מרביץ לכולם ומשליט סדר. את זה קיבלתי, אבל כשסיימתי את הסרט אני חייב להודות שאמרתי לעצמי, וואלה, זה מהלך ציני ומעצבן. ושוב אני אומר, אם היה פה תסריטאי, שזה בסדר גמור שאתה גונב את ג'ון וויק אחד לאחד, אבל לפחות תעשה את זה ברמה, תעשה את זה כמו שצריך. זה ליטרלי גונב את ג'ון וויק סצנה אחרי סצנה, כולל ההצצות לתוך עולם הצללים כמו בג'ון וויק הראשון, שפתאום קיבלנו כל מיני רמזים שיש פה איזשהו עולם אחר. ברור מאוד מה קורט ווימר ניסה לעשות פה, וברור שהוא מקווה שיהיה סרט המשך שבו יוכל להרחיב את העולם הזה ולהמשיך לספר לנו קשקושים ושטויות. אני כן יכול לקוות שאם יהיה סרט המשך, שכמובן אני אראה אותו כי בואו, אני רואה כל סרט של ג'ייסון סטייתם כי אני כזה, אם יהיה פה סרט המשך, לפחות שהוא יהיה קצת פחות מכבד ברמת הקהל שלו. אני אשמח. ועכשיו, כמו שהבטחתי בחצי הראשון של הסרטון, כשג'ייסון סטייתם רוצה, הוא עושה סרטים טובים יותר. לא יצירות מופת בשום צורה, אבל סרטים שיש בהם משהו אקסטרה. או משחק טוב יותר, או שהם כתובים טוב יותר, או שהוא עובד עם במאים שיש להם איזושהי אמירה ויזואלית אפילו, לפעמים רק ויזואלית, אבל הם מביאים משהו קצת טוב יותר לתוך הז'אנר ולשולחן. אז סטייתם יכול ורוצה לפעמים לעשות סרטים טובים יותר. הוא רוצה לפעמים לעבוד עם במאים מעניינים יותר, אני לא בטוח שהוא עושה את זה בכוונה, אני לא בטוח שהוא עושה את זה כאג'נדה, לפעמים אולי סתם מתחשק לו, אולי הבן אדם מקבל 52 תסריטים ביום והוא כאילו, אני לא יודע איך הוא בוחר את הסרטים שלו. אני כן יודע להגיד שלדוגמה סרט כמו קוד שמור סייף מ-2012, אם אני זוכר נכון, הוא דוגמה נהדרת לסתם עוד סרט ג'ייסון סטייתם, שבעצם הוא סרט הרבה יותר טוב ממה שנותנים לו קרדיט. למי שלא זוכר או לא מכיר, אז סייף, קוד שמור לדעתי קראו לזה בעברית, הוא סרטו של הבמאי היהודי בועז יכין. הוא לא ישראלי, הרבה אנשים חושבים שבועז יכין הוא ישראלי, הוא לא, ההורים שלו ישראלים. בועז יכין הוא אחד מהבמאי אינדי המגניבים של ה-90s שפרצו כאילו בתוך העולם הזה של סאנדנס עם סרט מדהים שנקרא פרש, ואז הסרט הבא שלו, אשת חייל מי ימצא, היה עוד הצלחת אינדי נהדרת, הוא עובד קבוע עם המפיק לורנס בנדר, שהיה המפיק של טרנטינו בתחילת הדרך, ובועז יכין השכיל בשלב מסוים בקריירה גם ללכת לעולמות המיינסטרים, הוא גם כאילו במאי להשכרה של סרטים מכובדים יותר, כמו לזכור את הטיטנים, והוא עושה את זה מתוך אג'נדה מאוד ברורה. הוא נותן one for the studio, ואז הוא הולך ועושה עם הקרדיט שהוא קיבל, והכסף וזה וזה, המעמד, הוא הולך ועושה סרטי אינדי מעניינים יותר, וכאלה שמניעים אותו ברמה הרגשית, כמו Death and Love, מוות ואהבה, או מוות באהבה, סרט נהדר מלפני 10 שנים לדעתי, מאוד קשה למצוא אותו, ואחרי Death and Love, שהיה כאילו כישלון, פשוט אף אחד לא ראה את הסרט הזה, בועז יכין החליט שהוא רוצה לעשות סרט מיינסטרים, הוא רוצה להרוויח כסף, והוא הלך ועשה את קוד שמור עם ג'ייסון סטייתם, מה שנקרא Sure Money Maker, כסף בבנק. וזה מה שאני אוהב אצל בועז יכין, גם כשהוא עושה סרט שהוא אמור להיות סתם סרט, הוא עדיין ייתן משהו, כי בנשמה שלו הוא יוצר אמיתי והוא במאי, ובאמת, בסרט הכי סטנדרטי שאפשר, הוא ייתן איזשהו אקסטרה מייל. וזה בדיוק מה שקורה בקוד שמור, סייף. אני כאילו לא בטוח איך קוראים לסרט בעברית, אז אני כל פעם אומר את זה גם וגם. זה מה שקורה שם. זה עוד סרט כאילו נקמה סטנדרטי של סטייתם, שהוא האדם הבודד נגד המערכת המושחתת וזה וזה וזה. כל מה שאתם רוצים מהסרט, יש שם. ויש שם אחלה אקשן, בלי כפיל, לגמרי מה שאנחנו רוצים. אבל יש שם קצת מעבר. יש שם צילום. פנטסטי, ואווירה באופן כללי מאוד מאוד הרדקור, שנות ה-70, צילומים בלוקיישן, ניו יורק של פעם, הכל עובד שם ברמת הלכלוך המאוד מסוגנן וברמת הקצב המאוד פרנטי, והכל מרגיש חי ואמיתי, והאקשן נהדר, ויש שם משחק, יש שם אשכרה משחק, ג'ייסון סטייתם נותן איזושהי קטנה, יש שם כתיבה מעניינת, זה כאילו מותחן אקשן גנרי לגמרי, ואפשר למצוא שם דברים קצת יותר מעניינים וקצת יותר עמוקים מכל מותחן אקשן גנרי אחר. אז גם כאלה ג'ייסון סטייתם יודע לעשות, וכשהוא בוחר לעבוד עם במאים כמו בועז יכין, שכאילו בא להחתים כרטיס, אבל הוא לא יכול לנתק את האומן והיוצר מתוך עצמו, אז אשכרה יוצא שם משהו שכיף, לפחות לי, כיף לראות פעם אחרי פעם, כי אני מקבל את מנת האקשן הסטנדרטית והפשוטה והברורה שלי, ואני מקבל עוד איזה משהו קטן, עוד איזה משהו שמשרת אותי, הגיק של הקולנוע שתמיד רוצה לראות איזשהו אקסטרה מייל. אז יש את זה בסרט כמו סייף, והיה את זה בסרט כמו הטרנספורטר הראשון, אני לא מדבר על השני והשלישי, הם באמת היו נוראים בעיניי. הראשון נתן לנו אקשן מטורף לגמרי, והכל שם הפתיע, והכל שם היה יוצא דופן וחדשני. היום אולי זה ירגיש סתם סטנדרטי, אבל חי נפשי שאפילו זה יותר טוב מהסתם סטנדרטי. ושוב, סרט בי-מובי מטופש לחלוטין כמו Death Race, שהוא באמת סרט לא טוב, אני היה הראשון להודות. זה סרט שיש בו סטייל ויזואלי מעניין, ויש בו ניסיונות לעשות משהו שהוא יותר מסתם רימייק גנרי לסרט של רוג'ר קורמן, שעושה פול W.S. אנדרסון, שהוא באמת במאי. עזבו, בואו לא נדבר עליו. בקיצור, כל מה שאני רוצה להגיד זה שכשג'ייסון סטייתם רוצה, הוא יכול. לגיטימי שהוא לא רוצה, אבל כשהוא רוצה, הוא יכול. אני קיוויתי שבהקברן, The Beekeeper, הוא ירצה, והוא כנראה לא רצה, וזה בסדר לגמרי. כשהוא רוצה, הוא יכול. לדוגמה, הוא רצה לעשות בסרט Homefront עם ג'יימס פרנקו, שכתב אגב סילבסטר סטלון, שם הוא רצה. וזה אכן היה סרט, שוב, גנרי לגמרי, כן, אל תבין אותי מה נכון. אבל יותר טוב מסתם עוד סרט ג'ייסון סטייתם קלאסי. אז בהקברן, The Beekeeper, הוא לא רצה. וזה בסדר גמור, אין לי שום בעיה עם זה. שוב אני אומר, הוא בן 55, בא להחתים כרטיס, בא לעשות ים בכסף, הקהל רוצה את זה, למה לא? גם אם לא קיבלתי את המנה של האקסטרה, עדיין העביר לי את השעה וחצי, שעתיים, עם כמה שזה סרט מטופש, וזה באמת סרט מטופש. אבל אם אתם רוצים משהו קצת יותר טוב מג'ייסון סטייתם, ואיכשהו פספסתם את סייף, קוד שמור, נראה לי, אז קבלו המלצה על זה, באמת אחלה סרט. חברים וחברות, תודה רבה שהייתם איתי בסרטון הזה, אני אשמח לשמוע מה אתם חשבתם על הקברן אם ראיתם, או על סרטים אחרים שאהבתם וחשבתם שיש בהם איזשהו אקסטרה של ג'ייסון סטייתם. שימו לב שלא אמרתי מילה אחת רעה על The Meg, כי אם יש משהו שאפשר למצוא במילון תחת ההגדרה של הזדמנות מפוספסת, אלו שני סרטי The Meg, אז אני לא מדבר עליהם. תודה רבה, תראו סרטים, תהיו נחמדים. יאללה ביי!